חמש בערב, השוטר הטוב.
שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב, וזה לצהל. כי בלעדיו לא היינו חיים כאן אפילו דקה. תודה צהל. ואחרי שהודיתי, וכמו שנהוג בצהל, כמה נקודות לשימור ולשיפור. אחד, תחזירו בבקשה לערכי צהל את הכרעת האויב, כלומר הניצחון שמחקתם ב-2000. שתיים, תמשיכו להקפיד על עוד אחד מערכי צהל, על טוהר הנשק. ואם יש חשד שחייל צהל פגע בו, תחקרו, תעמידו לדין, תמצאו את הדין. אבל מציע, רק מציע, לא להאמין למפי נוח'בה יותר מלחיילי צהל, כי אולי, רק אולי, הוא משקר. ואל תתקשרו למחבלים ששחררתם לעזה לשאול אם פגעו בהם. סביר שיגידו שכן. שלוש, לימדו להבדיל בין עיקר וטפל, להפסיק דיון רמטכ"ל על מלחמה בצפון כדי להגיע לבית ליד, ולהוציא שלושה גדודים מהיו שנלחמים שם בטרור כדי לתגבר את המחנה, רומז שאתם מבולבלים לגמרי. הפריצה לבית ליד היא לא פגיעה קשה בביטחון המדינה, יותר מעיכוב דיון במלחמה בחיזבאללה או הוצאת גדודים מיואש ביום שהיו בו חמישה פיגועי ירי בשומרון. ארבע, הרמטכ"ל כוכב יוסיף ממלכתיות לערכי צה"ל. זה אומר למשל ששוטרי מצ"ח חייבים לכבד את החוק. כל מי שמבצע מעצר חייב להזדהות עם תעודת מינוי עם תמונה. אין מעצר למעט מחבלים באיוש בפנים רעולות. וכשמזמנים קצין לדיון בכנסת הוא חייב להתייצב, או שמפקדו או שר הביטחון יתייצב במקומו. הפצרית איננה פרקליטת צבא שיש לו מדינה, ואסור לה לשלוח נציג במקומה עם זומנה אישית. הממלכתיות מחייבת לא לצפצף על הכנסת.
חמש בערב, השוטר הרע.
שלום, אני בן כספית ואני יום השוטר הרע. אתמול כשראש הממשלה הועיל בטובו לפרסם גינוי קצרצר, שורה ורבע, בו כתב שלא פורצים לבסיסי צהל, כיננה תקווה קלושה וחלושה בליבי. אמרתי לעצמי, אולי האיש מבין פתאום לאן הוא הביא אותנו. אולי מתחילות אצלו נקיפות מצפון כלשהו. אולי הוא פתאום רואה את הגולם שברא קם על יוצרו. אולי הוא מבין שנחצו כאן קווים והסכנה כבר אינה תיאורטית, אלא ממשית, קיומית, מפלצתית. אבל היום כונסה ישיבת ממשלה והוא חזר לעצמו. אני לא יודע אם זה קרה בעקבות ניעור ונזיפה שקיבל מבן משפחה כזה או אחר, אבל הוא בהחלט חזר לעצמו כשאמר שלא פורצים לבסיסי צהל, אבל גם לא נוקטים באכיפה בררנית ומאפשרים לחסום את קפלן. וכל מה שנותר לי להגיד למלאך החבלה שפשוט מפרק את מה שהורינו בנו כאן אחרי 2000 שנה, זה שאין שום דרך להשוות בין המחאה נגד ההפיכה המשטרית לבין מה שראינו אתמול עם פריצתם של מאות בריונים רעולי פנים, חלקם חמושים, לשני בסיסים צבאיים. אין שום דרך להשוות מחאה של שנה, רצופה, בה השתתפו מיליוני אנשים, ולא היה בה בדל של אלימות, וגם לא היה בה שום נשק מכל סוג שהוא, להתפרקות המפחידה בשידור חי שראינו אתמול, בטירוף, בהסתה, בפריצה של המונים לתוך בסיסים צבאיים, תוך הנסת החיילים האומללים שניסו לבלום אותם. אז בקיצור, התקווה שלי הייתה רגעית ומיותרת, אין לו שום נקיפות מצפון, המדינה בוערת והוא על הכינור מול הווילה המשופצת למרגלות המטוס שעלה מיליארד שקל. מלאך חבלה.
עכשיו ב-103 FM, חמש בערב, עם בן כספית ואריה אלדד.
כן.
נו, שלום לך.
שלום, שלום.
שהבעיה היא בכלל בעיה אופטלמולוגית. הכל בעיני המתבונן. זה בעיה
טעית. אופטלמולוגית? מאיפה זה במאופטלגים?
אופטלמולוגיה? זה מדע, מדע
רפואי. כמה מקצועות יש ברפואה? כמה נושאים, אתה יודע,
עד שגמרת את המשפט יש עוד אחד, תעצור.
לא שמעתי אופטלמולוגיה.
אופטלמולוגיה, כן, אופטלמולוג, זה רופא עיניים.
אני לא זוכר את כל מה שאמרת, אני בשני נושאים כבר, תשמע, הייתי צריך לרשום. אחד, הסר דאגה, צהל הוא צבא מנצח. אני מציע לך, אתה נחשב עיתונאי, נשבע לך, אתה יודע כמה פעמים אני בצבא אומרים תביא את אריה? תסתובב. תבדוק מה עושים, מה הערכים, דבר עם החיילים, דבר עם הקצינים.
20 שנה, 25 שנה. מאז שהורידו את ערך ההכרעה.
איזה מישהו יודע מה הורידו ומה קיצצו. קיצצו את הצבא,
בן. לא, ברגע שאתה מגדיר שהכרעת האויב זה לא ערך, אתה לא צריך טנקים.
אף אחד לא יודע, חוץ ממך ומאס הקשר, מה כתוב בערכי צהל.
בטח.
יש לי עכשיו נציג משפחתי בצנחונים.
אם כוכבי לא היה מעיין בזה, וב-2022 החליט להוסיף לזה משהו. כלומר, הוא קרא את זה. הוא קרא את ערכי צהל, והחליט לא להוסיף את ההכרעה,
אלא להוסיף ממלכתיות. ומה שקורה, קודם כל ממלכתיות צריכה להיות.
נכון, אבל זה אומר לחבר את החוק.
ובשטח מה שקורה זה שלא רוח צהל היא הבעיה. הפקודות שצהל מקבל, הדרג המדיני הוא המפקד של צהל. ש-20 שנה לא רוח צהל גרמה למה שקרה פה אריה, אלא זה שהורו להם מלמעלה, לא המפקד אוגדה, אלא הדרג המדיני לראות לך מחבלים שפורצים לגלדיולה ליד הידיים. ואתה יודע טוב ממני שהורו להם מלמעלה מהקבינטים המופלצים האלה, לא להיכנס ולא להיכנס ואסור להיכנס לעזה, ואתה נתניהו אפילו הסביר את זה בספר שלו. אז אתה, מה שאני אומר לך בסך הכל, ועכשיו אין לנו זמן לדבר על כל שאר הנקודות שלך, זה שאתה נובח על העץ הלא נכון. זה הכל.
מתעלם מהעובדה שהשינוי בתפיסה בצהל, והוא שינוי מלמעלה, גרם לכך שאפשר היה לקצץ את צבא היבשה באופן אסוני, במשך שנים, והם לא התנגדו.
תקשיב, קיצוץ צבא היבשה, זה מחדל וחרפה מטורפים.
אבל אתה נפשר אותו כי הוא אין לו אחראי יותר ברשימת
המטלות. אני סיכרתי את המלחמות עולם של צהל נגד הקיצוצים. אבל בסוף אין לך ברירה.
הייתי שם בהצגות האלה.
לא הצגות, אני כתבתי על זה חדשות.
עכשיו 5 בערב עם בן כספית ואריאל דעד.
טוב, אין לנו ברירה, צריך להתחיל גם את התוכנית הזו. עורכים ומפיקים אסף נבו ושני רומנו, אחראי לשידור סתיו קורנס ושקד מורג, אבי אשכנזי. פינתך בימים האחרונים קודמה לפתיחת התוכנית, שזה מדאיג אותי מאוד כתופעה. שלום.
שלום לך.
ערב טוב לכם.
טוב, בוא נתחיל עם היותר חשוב ויותר מצער, לא יודע אם זה יותר מצער, אני כבר לא יודע מה יותר מצער ממה, וזהו, שוב פגיעה ישירה, קיבוץ הגושרים, מתח של 10 רקטות. זאת אומרת, אנחנו עוד לא החלטנו איך להגיב על טבח כפר קסם, לא, קפץ לי אריאל, מתנצל, מג'דל שמס, אבל הם כבר החליטו, הקבינט של נסראללה כבר התכנס וקיבל החלטות, והם ממשיכים לטווח אותנו. מה קרה שם בגושרים?
קודם כל, הקבינט של נסראללה רואה את התמונות ומבין שישראל חלשה כרגע, הוא יכול לעשות מה שבראש שלו. ראינו את מה שהוא יורה כדבר מוסף לעבר אסדת קריש, ואנחנו רואים הבוקר את הערב את העובדה שהוא יורה 20 רקטות, 10 לגושרים ו-10 לבית הלל, וגם לכינוך הוא גם משגר עוד כדבר אחד שעושה סיבוב בעל קריית שמונה ובסוף מתפוצץ על בית הלל. לצערנו הרב, כתוצאה מהאירועים האלה יש לנו אזרח כבן 30 הרוג, הוא לא מגיע למרחב מוגן כי אין ליד הבית שלו מרחב מוגן, ופשוט הוא מוצא את מותו מהתפוצצות הטיל בסמוך אליו, וכמובן הרבה מאוד שרפות שמתלקחות, וגם הרס לא קטן, גם בבית הלל וגם בקיבוץ הגושרים. ותושבי הצפון, בצדק מבחינתם, טוענים שאם הם היו תושבי תל אביב, אז מדינת ישראל הייתה מגיבה תוך 24 שעות, אבל בגלל שהם תושבי צפון הארץ, לשיטתם, ממשלת ישראל פשוט מתעלמת ומאפשרת לחיזבאללה להמשיך לעשות כבשלו גם בגבול הצפון.
אני מבין שהמהלומה על חיזבאללה מתעכבת כי צהל לא בנוי לשתי חזיתות במקביל, גם בבית ליד וגם בצפון.
נכון, צודק במאת האחוזים.
אני הקשבתי,
צודק.
איפה החזית השנייה?
במהלך הדיונים, אז אני אענה. במהלך הדיונים אתמול לגבי ההכנות לתקיפה בלבנון, אנשי המתכ"ל לטענתם נאלצו להפסיק את הדיונים ולהגיע לבית ליד כדי לעמוד מקרוב אחרי מה
ש... לחסום בגופם את הפורעים, כי לא נשארו לצהל כוחות עתודה חוץ מהמתכ"ל.
תראה, אתה יודע, מדהים, אם אנחנו ככה נכנסים לעניין הזה, אז קודם כל שוטרים לא היו שם, והדבר השני שאנחנו רואים זה שאותם אלה שבאים להגן על חיילי צהל מפני ה... אצבעות או ציפורני הפרקליטות הצבאית במערכת המשפט, הם גם אלה שתוקפים את חיילי צה"ל ומכים אותם, כפי שרואים בתמונות.
טוב עשה רמטכ"ל, אני חושב, אבי, אני חושב שאני חולק על ארי קטגורית.
מה יש לרמטכ"ל לעשות שם? שישלח רב סרן שינהל את
זה. זה עניין של מנהיגות. כשראש הממשלה נעלם,
מה מנהיגות להגן על בסיס מפני ארי?
כן, זה לא קרה בחיים שהחבר'ה שלך הפורעים המופרעים הבריונים החמושים הסתערו על בסיס צבאי ויפרצו ועוד רגע ישחררו את האסירים. טוב שהרמטכ"ל הגיע לשם, מישהו צריך לעשות את זה. כן,
מה הוא עשה שם? תסביר לי.
מה הוא עשה? תיקן את מה שאתם עושים למדינה.
לא, תסביר לי מה עשה הרמטכ"ל.
אתה ונערי הגבעות.
בנוכחות, אני ונערי הגבעות תקפנו אתמול את בית ליד.
חד משמעי.
תסביר לי איזה עמדה תפס הרמטכ"ל שם.
אתה נותן להם מטריה ברדיו, והם בשטח. ואתה יודע מה? אתה יודע מה?
אני מגנה את הפריצה למחנה בבית ליד.
אבל תשים לב לאלה שעושים את זה. מאי גולן מגינה על זה היום בצבא.
תעזוב אותי מאי גולן.
סבי סוכות שאף אחד שם לא עשה צבא. בן גביר לא עשה צבא. ואתה עוד שואל מה הרמטכ"ל עשה?
אני מגנה את הפריצה לבית ליד. ועכשיו תסביר לי מה עשה הרמטכ"ל שם.
אני מכבד את הגינוי שלך בקימה. אתה מבייש את הדרגות התלוף שלך.
איך הרמטכ"ל, תשמע, מפקד בצבא צריך להיות במקום שבו הוא מועיל יותר בשדה הקרב. כשמתכננים תקיפה בצפון, הרמטכ"ל הולך לבית ליד, כי זו פגיעה בביטחון המדינה. אתם שומעים מה אתם אומרים?
אתה תכף חושב את תקפת לב, וכל
המדינה.
מה שאמרת זה הבל הבלים. לא מתכננים שום תקיפה, שום תקיפה לא מתכננים. בוא אני אגלה לך משהו. כל התקיפות תוכננו, מחכים להוראה.
אז על מה הם ישבו?
אתה באמת חושב, תגיד,
אם
אתה,
הם
אתה,
לא תכננו
אתה,
תקיפה,
אתה הבאת את כל ה-IQ שלך, אתה באמת חושב שהם ישבו, ובגלל שהייתה זה, הפסיקו לתכנן את זה? תגיד, אתה נורמלי? אני החזקתי לך בן אדם חכם. אתה נורמלי? אתה באמת חושב שמישהו הפסיק תכנון כל התכנונים שהם מוכנים? מי שלא נותן להם את הפקודה זה הפחדן שעומד בראש המחנה שלך. וטוב שהרמטכ"ל נסע לבית ליד, כי אתם חבורה של מופרעים, ומישהו צריך להגיד לכם שאתם מפרקים פה את הכל. אתה אריאל דד, דד אלוף, וכל החברים שלך.
שנייה אחת.
לא, לא שנייה אחת.
מפרקים את הכל. אתה אמרת לי בשידור, אנחנו נפרק את המדינה. אתה אמרת לי בשידור, אנחנו נפרק את המדינה. אמרת או לא אמרת?
אני אמרתי לך בשידור מיליון דברים שקשורים היו למחאה שלא כללה הסתערות עם נשק על בסיס צבאי. שהרגע גינית אותה.
שנייה אחת.
שהרגע גינית אותה. באמת חיכינו הרבה זמן. מה שמטריף אותך שזה שהרמטכ"ל הלך לשם.
רגע אחד, שנייה אחת.
אתה רוצה אולי לפרסם גם אתה את הכתובת שלו? כמו שעשו אתמול הפצרית? איך אתה בכלל לא מתבייש להימנות על המחנה הזה? ימין אלק. ממלכתיות, לחי, כל אבות לחי מתהפכים בקברם, כשהם רואים את צבי סוכות פורץ לתוך ורשומים את מאי גולן ואת כל האחרים.
אבי, אבי אשכנזי, אתה מרועיין, סליחה, אני מתנצל.
איזה מרועיין? אין שום מרועיין פה.
אני מתנצל בפניך.
הרמטכ"ל השם עכשיו, איך אתה לא מתבייש, אלוהים, איך, 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 תת אלוף יש לך, אתה באמת חושב שהפרקליטות מתקשרת להתנצל בפני נוחבות?
בתור תת אלוף, אני מבקש ממך לשתוק רגע.
לא, האמת היא שאם היית אומר את זה בהתחלה, אני בסך הכל סמל ראשון.
יש לי שאלה, אבי אשכנזי. אם מה שבן כספית אומר הוא נכון, ואני מקבל את דבריו.
מה מהדברים שאמרתי? אמרתי 2,000 דברים.
שהמטכ"ל לא ישב אתמול ותכנן, אז למה צה"ל שיקר ואמר שהפסיקו דיון במלחמה בצפון כדי שהרמטכ"ל יגיע? אני מסכים שהכל מתוכנן, למה לשקר לעם?
דיון במלחמה בצפון יש כל הזמן, גם עכשיו.
אתה אומר
יש הבדל, אתה יצגת פה מצג שווא שקרי.
אני הצגתי או שאתה אמרת שהכל
שלפיו ישבו על המפות וכל העסק בחיזבאללה מתעכב, התגובה שלו מתעכבת כי הרמטכ"ל ירד. ואז אני הסברתי לך אריה אלדד, למרות שישבת כתת אלוף במטכ"ל, התוכניות מוכנות, הקבינט קיבל 7 או 8 אופציות, הכל יש עכשיו.
ברור שהפסיקו דיון.
ברור שהפסיקו דיון. הם כל הזמן בדיונים במלחמה בצפון, אבל זה לא שום תכנון, זה לא מעכב כלום. מי שמעכב זה הפחדנים שעומדים בראש המדינה הזו, לא הצבא. הרגע שמעתי אותם אומרים, הצבא אומר, שחררו לנו כבר את הנצרה. אבל אתה לא תפספס הזדמנות להשאים את הצבא. אתה אריה אלדד.
אני רוצה להגיד...
מי אתה בכלל? תציג את עצמך קודם.
אני אבי אשכנזי, מה אתה יודע?
תודה. מה אתה עובד? אתה בא לפה הרבה? זה אני גנבתי מאריה.
זה התודה שלו על זה שהיום בבוקר המלצתי לספר שלו בפעם ה-200. כן, סליחה, אבי, דבר.
אני חייב להגיד כמה משפטים קצרים. קודם כל, האירוע בבית ליד הוא אירוע חמור. זה אירוע שהוא באמת אירוע מכונן מבחינת השפל שהגענו עליו כחברה וכאומה. צהל הוא שמורת טבע שאסור לגעת בה. וכל הוויכוחים וכל המריבות וכל הדברים האלה, חבר'ה, שימו בצד, כל השטויות האלה, עכשיו שהימין בא ואומר, הם באו עם מסכות, הם באו בלי מסכות, הם פלשתו על הבסיס, לא פלשתו על הבסיס, חבר'ה, זה שטויות, זה חרטה, זה ישראבלוף. אנחנו צריכים להסתכל על הדברים, על המהות. יש פה עניין של חבורה של אנשים שהתעורר חשד נגדם לעבירות חמורות ביותר, והצבא חייב לחקור אותם, וחייב ליצור איזה רף שהיה ויהיה של מוסריות ושל מקצועיות. צבא שהוא לא מוסרי, הוא גם לא מקצועי. ואריה, אתה יודע, זה טוב מאוד.
אבל אני גם יודע שצבא שלא מקיים את החוק, הוא לא בסדר.
הוא לא בסדר. ופה לא היה הפרעה של החוק מבחינת...
שמעתי אתמול את סגן הפצר לשעבר, אילן כץ, אומר, אי אפשר לעצור אנשים בפנים רעולות. זה מנוגד לחוק.
הבעיה היא שאנחנו לא היינו שם ואנחנו לא יודעים איך הם ניסו לעצור. ממה שאני יודע, אבי,
אני אענה לך, אתה רוצה, אז למה, אני חושב שאתמול התקלת אותי בסיפור הזה של הפנים הרעולות, והיום היה תחקיר של הסיפור הזה, ואני אספר לך בדיוק מה היה שם. החיילים הגיעו לא בפנים, לא בלי כיסוי לפנים, ובשלב מסוים, כאשר הם ביקשו מהחבר'ה האלה להתלוות להם לחקירה, התשעה, או חלק מהתשעה, ביקשו להיכנס לחדר כדי לאסוף את החפצים שלהם. הם אפשרו להם את זה, וברגע שהם נכנסו לחדר, הם שלפו גז מדמיע והתיזו את הגז מדמיע על חלק מהשוטרים. ואז השוטרים שהגיעו, וגם שוטרים אחרים שהגיעו כתגבור, שמו את הכיסויים על הפנים, כי גז מדמיע התיזו עליהם, והיה ריח של גז מטמיע באוויר.
באמת, הודו אנשי הצבא היום בוועדת חוץ וביטחון שזאת הייתה שגיאה, למה אתה מגן על השקר?
אוקיי, אז זו הייתה שגיאה, ואני אם הייתי שם, הייתי שם גם אני את הדבר הזה, כי שנייה אחרי זה כל הרשתות של הצל וכולם שמים את התמונה שלך ואת הכתובת שלך, והחיים שלך והילדים שלך הופכים למשיסה בידי הערב רב המתונף הזה. אוקיי? זו האמת.
והדבר השני שבאמת חלק מהחיילים אמרו, חלק מהשוטרים אמרו, שברגע ששפו את המצלמות, הם פחדו שיצלמו את הפנים שלהם, ולכן שמו את הכיסויים. אגב, זה מקובל, וזה מקובל גם להרבה מאוד אנשי מערכת הביטחון, בתפקידים מסוימים, שהם שמים או כובעי קסקט, או...
אבל לא במעצר, אתה יודע...
אגב, אריה, תבוא איתי פעם לקפלן, אוקיי, נו, זה רעיון לא טוב, ותראה שהם בכלל בלי תגים, שהם שמים הרבה פעמים רעולי פנים, יש מיליון סרטונים, לזה אתה נתפס, אוקיי, זו הייתה טעות. תגיד רגע, אבל משהו שמענה רגע, מעניין אותי יותר. שנייה, אבי, מעניין אותי יותר. אריה אמר גם את זה, תעצור רגע. זה נכון, ואת זה אני לא יודע, אני לא מאמין שזה יכול להיות, שכל האירוע מבוסס על העדות של איש הנוח'בה?
לא, האירוע, אגב, איש הנוח'בה לא הגיש תלונה. בואו נתחיל עם זה בצורה הזאת. מה שאנחנו כן יודעים...
אז יש לנו פה עוד פייק.
מה שאנחנו כן יודעים...
אמרתי, אני מציע לא להאמין לאיש נוח'בה יותר מלחיילי צה"ל. זה מה שאמרתי, ציטוט.
ואם אתה חושב שיש מישהו שמאמין לאיש נוח'בה יותר מלחיילי צה"ל, אתה צריך...
אתה היית מצלצל לעזה לשאול מחבלים איך התייחסו אליהם?
אתה ממשיך להכפיש...
תגיד לי, הפרקליטות נטרפה דעתה?
אתה ממשיך להכפיש צבא בלי שאתה בודק.
אבל הודו בזה היום.
אבל אני מסביר לך מה קרה... אז בוא אני אסביר לך מה קרה שם. תגיד, למה לא תרים טלפון פעם לאנשים האלה ותשאל אותם מה קרה לפני שאתה מכפיש אותם? פעם אחת, אתה היית חלק מזה. אתה
דעת אלוף,
למה? ואז יספרו לך שאין פרוצדורה של לבדוק את השירות אחרי המעצר בשדה תימן, איך היה, מה שכן יש. מה שכן יש, זה במקרים שבהם יש מעורבות של ארגון בינלאומי שקיבל תלונה על מחבל איקס, ואגב בשדה תימן הרוב זה לא נוח'בות, וחלק מהאנשים שמשתחררים משם בסוף משתחררים כי אין עליהם כלום, אבל זה בסוגריים. ואם מתקשרים אליך מ-Human Rights, סבתא שלי, לא יודע מה, שזה כל הארגונים האלה שהורגים אותנו בעולם, אתה בודק את האירוע ואתה מתקשר לאותו אחד שהיה שם כדי לבדוק מה הסיפור.
אתה מאמין מה שהוא מספר לך?
לא, אתה לא מאמין. סליחה, הנה עכשיו ירדת לתנאים.
האמינה לדיראני שהתלונן נגד קפטן ג'ורג'.
לא,
ואחר כך פיצו אותו במיליון שקל.
כשאתה בודק
תלונה, כי פיתרו אותו על סמך התלונה של דיראני.
כשאתה בודק תלונה של ארגון בינלאומי, אתה אמור לדעת במה מדובר, לכן אתה מתקשר. גם זה לא בסדר. מה אתה עוד רוצה, אריה אלדד? מה? אתה רוצה להגיע, אתה רוצה להגיע רול פנים למול הקריה ולצוק, איך קוראים לו עכשיו? מי זה, הרצי? תיזהר, רבין מחפש חבר? אתה סנטימטר מזה.
מה אתה אומר?
כן, סנטימטר מזה.
אתה תפרק את המדינה לפניי.
אני מודיע לך את זה שוב.
אמרת שתפרק את המדינה.
עכשיו יש לך סלוגן, אמרת שתפרק את המדינה. אז אני חוזר ואומר, אם אתם תיגעו בדמוקרטיה הישראלית, אני לא מדבר על שטויות, החוקתית, ההסדר שיקימו פה את הדבר הזה, המדינה תתפרק. אגב, יש לי חדשות בשבילך, היא מתפרקת. אני לא יודע אם ראית אתמול טלוויזיה. אני לא יודע אם אתה מכיר את הנושא שהם מדברים עכשיו, שאתה למרבה הבושה מזדהה עם הצד שפלש לבסיסים צבאיים, למרבה הבושה. יום אחד אתה תתחרט.
אני מגנה את הפלישה לבסיסים צבאיים.
אתה מגנה, כן.
יש לך בעיה עם לשמוע גם, לא רק לראות.
לא, אתה יודע מה ההבדל בינינו? אני אמרתי אתמול ואמרתי היום. את כל ההכפשות שלך על צהל אני שמעתי, ואז הרמתי טלפון.
אני...
כי לרגע חשבתי שאולי, אני לא זוכר איך קוראים לפצרית, אולי הפצרית בעצם אוהבת את הנוחבות. אולי בעצם עובדת שם, אולי בוגדת, יכול להיות שהיא גם מאלה שפתחו את השער לסינואר, אתה סנטימטר גם מהתיאוריה הזאת. מילימטר, לא סנטימטר. הבעל של שקמה ברסלר, להכיר לך אותו? הוא קם כל יום, והולך לשמור עליך, ביחידה המבצעית של השבק.
היום עצרו איזה אחת מהשבק שהדליף הידיעות? אסור לדבר נגד השבק, נכון?
בוא. האחרון של האחרון שלא מדבר נגד השבק במדינה הזאת, היחיד שנשאר זה אני. כולם מדברים נגד השבק. השבק זה, אתה ראית מה עשה בזמנו בן גביר לפני שהיה שר לרונן בר? אתה רואה מה עושים כל יום? אתה לא מכיר את התיאוריות קונספירציה שזה הבוגדים מבינינו?
אני מכיר ואני לא שותף להם.
אתה לא מתבייש בזה קצת?
אל תדביק לי תיאוריות קונספירציה, כי אני לא שותף להם. ואני גיניתי את הפלישה למחנה צהל, גיניתי. ועכשיו אתה מנסה להדביק לי תמיכה באלה שפרצו למחנה. מאיפה זה בא לך?
אני אסתפק בלהגיד משפט אחד. אני לא מנסה להדביק לך כלום. פרופסור תת אלוף במילואים אריה אלדד, אתה מדביק את זה לעצמך. תלך הביתה, אתה בעצם בבית, ותשמע את התוכנית הזו ואת זו של אתמול, ותחשוב על זה קצת, בלילה.
מותר לי לגנות את אלה שפלשו.
ברור שמותר, מותר לך הכל, מותר לי להגיד את דעתי עליך.
ומותר לי למתוח ביקורת על צד.
ואני מזכיר לכם חברים, זה שמדבר על פירוק המדינה, שאני פירקתי פה את המדינה, קרא למרי אזרחי לפני התנתקות בקולו. עכשיו אני מעולם לא השתמשתי בזה נגדו. אני אמרתי 1,000 פעמים, גם מרי אזרחי, שזה עבירה על החוק, זה חלק מהדמוקרטיה.
אני לא מדבר נגד אהוד ברק.
מה?
אני האשמתי את אהוד ברק בקריאה למרי אזרחי?
לא, לא, עזוב עכשיו, למה כל...
לכן,
רק אהוד ברק היה חסר לוויכוח הזה. אתה יודע מה? אתה יודע מה? אהוד ברק זה רמז שאנחנו צריכים לפרוש. מי אמרת על הקו?
אבי אשכנזי.
אבי אשכנזי, אתה עוד חי?
אני שומע את הוויכוח שלכם, ואני רק רוצה להעיר הערה קטנה ברשותכם.
קטנה, בבקשה.
תראו מה קורה. אנחנו, יש לנו חטופים בעזה. יש לנו את האירוע, את האירוע שמתגלגל בצפון כבר כמעט 10 חודשים, עם האירוע הפתוח הזה גם במג'דל שמס וגם עכשיו בגושרים. תראו מה קורה ביהודה ושומרון, תראו מה קורה עם הציר של פילדלפי ועם כל המסע ומתן, ותראו במה אנחנו מתעסקים מדינה שלמה במלחמה. ריבונו של עולם, באיך אנחנו מתמודדים עם הקרע בתוכנו, בתוך הפלישה הזאת לבסיסים של הצבא. יש פה אנשים, סוכני כאוס, שבמקום להתעסק בבעיות האמיתיות של מה שקורה לעם ישראל ולמדינת ישראל, ומה שקורה באמת, יש פה חיילי מילואים שנענקים תחת העול של המילואים. נשים,
וחלקם חוזרים הביתה ומוצאים שרודפים אותם על מה שהם עשו.
אני לא בטוח שרודפים אותם, אריה, אנחנו נותנים להם גיבוי, הצבא נותן להם גיבוי והם חפים מפשע כרגע, אבל אם באמת 10% ממה שמייחסים להם זה קרה, זה חמור.
ממה שאני מבין, הראיות הן חותכות והמחבל פצוע קשה ומדמם כולו, ו... הם חפים מפשע לגמרי עד שאשמתם תוכח, אם תוכח מעל כל צל שספק, ואתה, אני מודה לך על זה שהיית המבוגר האחראי של השיחה המעניינת הזאת, אבי. עורכת הדין דינה זילבר, שלום.
שלום לך, ערב טוב.
מה שעה בכלל? את המשנה לשעבר ליועץ המשפטי, עמיתה מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים, אוניברסיטת רחמן, אמרו לי להגיד עוד משהו שקשור אלייך, אני כבר לא זוכר בהקשר לקרדיט, אני זכר אחר כך. איך את רואה מהזווית שלך, מהתפיסה שלך, את מה שאנחנו חווים פה ביומיים האחרונים?
הגענו לתחתית, תחתית מעוררת חלחלה.
התפלאי, יש לנו דרך.
מתפרקת. כן, כמו שאתה אומר, יש את הפתגם הזה שאומר, תשמרו על הייאוש, אז תזדקקו
לו. עברת הוועד המנהל של מתי המאבק חופשי בארצנו, שכחתי, סליחה, כן.
כן, אז זהו, אז אנחנו נמצאים באיזושהי צומת, שבכיוון אחד זה פנייה למדינת לפמיליה, ובכיוון השני חזרה למדינת ישראל. עכשיו, זה לא קשור לדעות פוליטיות, אני חושבת שכל אחד מאיתנו צריך להחליט, האם המדינה שבעצם נעלמת לנו, מתפרקת, מתפוררת, ואתמול זה היה באמת שפל חדש, זה משהו שאנחנו נחזיר אותו, שאנחנו משלימים עם האנרכיה, עם הכאוס, עם הפרימה של היסודות האנושיים היסודיים ביותר, זה כבר לא יהודי, זה לא דמוקרטי, זה אפילו כבר לא אנושי, זה פשוט סטנדרטים של חמאס, ואם לא נתעשת, מיד ובאופן חד, זה תחילת הסוף.
אני שותף לדאגתך לשלמות המדינה, ולצביונה, ויש לי שאלה משפטית טכנית כמעט, האם לשוטר מותר לבצע מעצר כשהוא רעול פנים?
לפני זה יש לי שאלה אליך, אתה פרופסור, נכון? אתה רופא, אז אני רציתי לשאול את עמדתך, מה עמדתך ביחס לדחיפת טלפון נייד וחפצים נוספים לפי טבעת של מחבל כשהוא מפורק מנשק, עצור למשמרת בידי צהל, האם זה לדעתך מהלך נורמטיבי, ביטוי לפטריוטיזם?
זה מהלך מגונה ביותר, אבל לא הבנתי, דחפו לו טלפון?
זה מה שאני קוראת בתקשורת. עכשיו, אתה גינית רק את התקיפה על
הפסיסים. אני קראתי בתקשורת עלייך, לא האמנתי לכלום. לא האמנתי, אני ממש
מתלם. זה יפה שאתה קורא עם חוש ביקורת, אני משבחת אותך על קריאה מושכלת.
אבל מבחינה רפואית זה ממש פרוצדורה לא מומלצת, מגונה אפילו. ועכשיו לשאלתי בעניין המעצר.
לא, אז לשאלתך, אז אני חושבת שאתמול היינו עדים להתפרקות בשרשרת. זאת אומרת, העניין הזה של גם המעשה עצמו, החשדות שמיוחסים לאותם חיילים, שכמובן הנושא חייב להיחקר, גם אגב כדי להזים. זאת אומרת, אתה בשיחה הקודמת שניהלת עם בן, אמרת שלמי צריך להאמין והכל. אפילו גם לשיטתך, כדי להזים כל מיני סיפורים, אם הם לא נכונים, ודאי שחייבים לחקור, ולכן
נכון,
כל
נכון.
הביקורת שהופנתה כנגד הפצר, כנגד המשטרה הצבאית, כנגד היועצת המשפטית לממשלה, אני כאילו לא מבינה אותה. זאת אומרת, מה,
לא אני ביקרתי.
כזאת, לא, לא, בסדר, אני לא באה בטענה אליך, אנחנו משוחחים. אז אני אומרת, במצב כזה, שיש טענות, מגיעה ידיעה על כך שמגובה, וכמו שבן אמר, אם וככל שזה מגובה באיזשהן ראיות, שנעשה דבר כזה, חייבים לחקור את הדבר הזה, גם בשביל עצמנו, נכון? אנחנו לא רוצים...
אין לנו חילוקי דעות פה, דינה, אנחנו מדברים רוב השיח... דינה,
יש לי בעיה שכשאני שואל משהו שהתשובה עליו היא כן או לא, עונים לי ב-20 משפטים, יש בעיה עם התשובה, כן.
אריה, זה הבעיה של כולם, זה לא...
לא, אין בעיה של התשובה, הבעיה היא שכשאתה שואל על קצה של זרת, ומתעלם מפיל ענק מטורף בחדר,
לזה רציתי להתייחס. דינה זילבר, את שומעת אותי רגע?
כן.
אני מנסה להשחיל פה שאלה ראשונה מאז תחילת השיחה. אני גם חושב שההתמקדות אם הם היו רעולי פנים או לא, היא קצת, איך אמרת, בפינה. השאלה שאני רוצה לשאול אותך, למול מה שראינו אתמול, היא שאלה אחרת. האם יכול להיות...
אבל לא קיבלתי תשובה על השאלה שלי, מותר לי לקבל תשובה?
אז בוא, אני מתנדב להגיד...
אם זה חוקי או לא, בצד, לא בצד, שולי, לא שולי.
אז תעני לו בכן או לא, אם זה חוקי או לא.
אין סיבה לכך שמעצרים יתבצעו על ידי רעולי פנים, גורמים מדינתיים אמורים לבצע, ככל שמבצעים מעצרים, עם תג שמי, עם פנים, הם מבצעים תפקידם, ולכן ככל שזו השאלה שמטרידה אותך באירוע...
אז נצרף את זה לרשימה
ארוכה.
ראה, אבל אני עוד לא שאלתי שאלה, זה נכון או נכון.
מותר לעצור להתנגד באופן סביר, זה נכון, כתוב ככה? שאם מי שעוצר אותו לא מזדהה, והוא חושב שהמעצר הוא לא כדין, מותר לו להתנגד? התנגדות סבירה? ככה כתוב באיזה מקום?
עזוב, כאילו, זה פשוט...
אתה
אני לא אשתף עם זה פעולה.
את לא תצאי פעולה, כי זו התשובה היא כן.
אתה פשוט גורם לעצמך נזק. אז עכשיו מתברר שכל מה שראינו אתמול, כל הדבר שראינו אתמול, היה בגלל שהם נעצרו באיזה... אריה, אתה גורם לעצמך ולתדמית החיובית שלך נזק. את סמי בן אדם שמבין בזה. אבל אני רוצה... אני עומד על זכותי לשאול אותך שאלה אחת, אחרי כל השאלות המהותיות מאוד שהוא שאל. יכול להיות, וזה הדבר שמטריד אותי, אני כבר קיבלתי כמה תשובות בוואטסאפ, אבל אני רוצה, וזה כמובן לא מילה של מחבל נוח מול מילה של חיילי צהל, זה דבר שהוא out of context, אבל יכול להיות שפרקליטה צבאית תקבל החלטה לבצע מעצר מהסוג הזה, כל כך רגיש וכל כך קריטי, בלי שיש ראיות, צבר של ראיות תומכות, ראיות מסייעות, על הקטע הרפואי כבר שמענו, כל הגורמי הרפואה אישרו את כל הסיפור, אבל איך זה עובד בקיצור? זה מה שאני מנסה להבין.
אני בטוחה שהחלטות כאלה, שוב, אין לי כמובן ידע על המקרה הספציפי, אבל אני מכירה את דרכי הפעולה גם של הפרקליטות הצבאית וגם רשויות האכיפה בדרך כלל, והחלטות מתבצעות על רקע של תשתית עובדתית מבוססת, על בסיס של תלונה שאמורה להיות מגובה, זאת אומרת לא שמועה ולא משהו, אלא משהו שכאילו על פניו מעיד על האמת שבו, על חשש רציני לביצוע עבירה פלילית, ועל הרקע הזה אני בטוחה שנשלחו השוטרים או חיילי המשטרה הצבאית לבצע את המעצרים הנדרשים ביחס לקבוצה שחשודה בפשע שהוא פשוט סדיסטי מזעזע אם וככל שהוא בוצע, וכמובן מחייב חקירה פלילית דחופה ואת הפסקת הפעלת האלימות ככל שהתבצע בשדה תימן. אגב, שדה תימן זה סוג של אקס-טריטוריה שבחודשים האחרונים נוח לנו לעצום עיניים מכל מיני דברים נוספים ש... כנראה מתרחשים שם, זה לא דיווח ראשוני, היו דיווחים של אנשי רפואה, אני בטוחה שפרופסור אלדד מכבד את האמינות ואת המחויבות של אנשי הרפואה לשבועת היפוקרטס, להכרח שלהם לפעול בלי קשר לדמויות ולאנשים שהזהות הלאומית של הפצועים שלהם, וזה מתקן שכנראה מתבצעים בו מעשים שמנוגדים גם לחוק הישראלי וגם לחוק הבינלאומי, ועכשיו האירוע האחרון הציף את הדברים וביתר סט על פני השטח. כל ההרגל שלנו לפעול באקס-טריטוריות שבהם אנחנו עוצמים עיניים כנגד הפרות חוק, ומתוך מחשבה או מתוך אשליה שהאש שנדלקת באזורים האלה לא תגיע לדלת הראשית שלנו, זה אשליה שהגיע הזמן להתפקח ממנה. ומי שמסכים למובלעות של פריעת חוק ומערב פרוע בחצרות אחוריות,
אני חייב להגיד
לך, חבש על ידי חוליגניזם בדלת הקדמית.
אני חייב
רק הערה רפואית, אם מותר לי, רופא שבודק את הרקטום של חולה,
אתה בטוח שאתה רוצה?
יכול להגיד אם יש שם קרע ברירית או בשרירית או קרע עמוק יותר, הוא לא יכול להגיד לך אם זה מטלפון או מטטה או יתד של אוהל או משהו אחר.
טוב, אז לא חשוב לי מה זה, בוא. אבל אנחנו לא מכירים את
ה... הסמכת הרפואית פה, היא לא הוכחה לשום דבר, היא הוכחה לקרע.
אתה רוצה לנתח עכשיו את הראיות? אתה לא יודע אותה, נכון? גם אני לא. כל מה שאמרנו, זה שזה לא מילה של נוח'בה מול מילה של מילואימניק. זה לא. זה שלושה שבועות של איסוף ראיות. אתה עכשיו מתחיל להתווכחתי אם זה נוקיה או סמסונג. זה לא, אין לי מושג, לא יודע, מודה.
מה עם העניין הזה של אי הגעת המשטרה לאירוע? זה לא
מוכן? זה כבר, דיברנו במשרד. עורך דין דינה זילבר, תודה.
תודה רבה.
תודה.
חבר הכנסת אביחי בוארון, ליכוד, שלום.
שלום, ברכה, צהריים טובים.
טוב, היה עימות חריף מאוד שקראתי, ולא הצלחתי להבין מאיפה הוא מגיע בין השרה מאי גולן לשרה מיכאי שיקלי, כששיקלי בעצם מגנה, האמת הפתיע אותי, מודה, במילים מאוד בוטות מה שאנשים עשו שם בשדה תימן, בבית ליד זו בושה, וגולן אומרת לו, אתה פייק ופופוליסט, ושיקלי אומר לה, אם את היית עושה צבא, היית יודעת מה זה בסיס צבאי, ולעומת זאת, השר גלנט אומר, קורא לנתניהו לבדוק עם בן גביר, זה בדיוק בהמשך למה שדינה זילבר אמרה, הוא מנע את הגעת המשטרה, ששעות לא הגיע לשם בכלל, בקיצור, מה אתה אומר מהצד השני של חבר כנסת שאינו אינו שר?
תשמע, אני חושב שמה שקרה אתמול, יש לזה שני צדדים למטבע הזו. צד אחד, כאב עמוק של ציבור שנפגע עבור בניו, עבור לוחמיו, עבור אחיו, ועל הפגיעה בכבודם. צד שני, מעשה שלא יעשה של פריצה לבסיס צבאי, מכל סיבה שלא תהיה. והדבר הזה, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו דבר אחד, את האנרכיה, את הכאוס. אנחנו, כפי שאתה יודע, בן...
אריה גם פה, אגב.
אריה, כפי שאתם יודעים, בצער רב, נכון לעכשיו, הורדנו את הרגל מהרפורמה המשפטית, מהסיבה הזאת בדיוק, כיוון שהרגשנו, כולנו, שגובה הלהבות עולה ועולה. והמשבר החברתי, המשבר בינינו, גדל וגדל. עכשיו צריך כנות, דווקא אני אומר בן, צריך כנות. וכפי שאנחנו עושים חשבון נפש, ומבינים שדברים צריכים להשתנות ולהתקן בצורה אבולוציונית, ככה אנחנו מבינים שגם זכות המחאה יש לה גבולות, אבל הגבולות צריכים לחול על כולם. וכשם שאי אפשר לפרוץ לבסיסים, כך אי אפשר לחוות בשוטרים, כך אי אפשר לפרוץ לבית ראש ממשלה, כך אי אפשר להלך אימים על נבחרי ציבור מתחת לביתם או ברחוב או במסעדה. אני חושב שאחריות כולנו, בוודאי אחריות הדברים בתקשורת, להוריד את גובה הלהבות ולקחת חצי צעד אחורה, ממש כמו בזוגיות. אין מה לעשות, אין העולם המתקיים אלא על מי שבולם פיו בשעת מריבה. ואני חושב שאנחנו בשעת מריבה, גם מבית וגם מחוץ, וכדי שנצליח לנצח ולגבור את המריבה מחוץ, אנחנו צריכים לבלום פינו קצת, לסחור פינו.
אז תקשיב שנייה, אביחי, תסחור שנייה, בלי קשר לנושא, לשני דיווחים, אני פשוט ברייקינג, יש דיווח שמפנים את תחנת הכוח בחדרה, בגלל התראות, ואין לי מושג איזה התראות, ויש חשש שתהיה היום פריצה נוספת לבסיס בית ליד, אלה פרסומים של עכשיו, אריה.
אני מסכים איתך שצריכים להוריד את גובה הלהבות, אבל השאלה היא איך באופן מעשי עושים את הדבר הזה. האם אפשר, האם אנחנו יכולים לחתום על אמנה חברתית שצהל מחוץ לעסק? לא הפגנות, לא פלישה לבסיסי צהל, לא קריאה לסרבנות, להפסקת התנדבות, לאי התגייסות. האם אפשר, ויש לזה סיכוי לסלק את צהל מהמערכת הזאת?
אני אגיד לך משהו. דבר ראשון, ודאי שצריך לסלק את צהל מהמערכת הזאת, מהמערכה הזאת. אבל לא רק את צהל...
האם ניסו אתמו לסלק את צהל בכלל?
אבל לא רק את צהל צריך לסלק מהמערכה הזאת. אני אגלה לכם, אני בוויכוח מתגלגל עם אחותי היקרה מהבוקר, אשת שמאל, עקרונית, קפלניסטית, ואני בוויכוח איתה מהבוקר...
זה סיפור!
כן, תשמע. ואני בוויכוח איתה מהבוקר, האם יש דמיון בין מה שקרה אתמול לבד מה שקורה מדי מוצאי שבת.
אז בוא, אז אתה יודע מה, אז אני מרים את הכפפה, טוב שאתה אומר, אז אני עכשיו אחותך. כי אני לא איש שמאל, אבל אתה יודע מה דעתי על הממשלה, ועל נתניהו וכו', זה... אני חושב שעשית עכשיו את הגזירה השווה שעשה נתניהו, על נתניהו, אני לא רוצה, אתה הייתי פה בשידור, להליב אותך, היא עלובה. ואני אגיד לך למה, אני הייתי במחאה של ההפיכה המשטרית, ואתה גם, נדמה לי, אתה זה שארגן איזה שתי הפגנות ימין כנגד.
נכון.
ואף אחד לא חוות בשוטרים. האלימות היחידה, לאורך שנה שלמה של מיליונים, לא, אין דבר, אין תופעה כזו בעולם, יחסית למספרי האוכלוסייה, של אנשים שהניפו רק את דגלי ישראל, שחטפו המון, שזרקו עליהם רימוני ילם לתוך הפרצוף, שפתחו להם עיניים וזה, ועזוב רגע עכשיו את האלימות, הפגנות, הפגנות, אתה יודע, החרדים חוסמים גישים, האתיופים חוסמים, כולנו, גם אתם חסמתם כשהפגנתם, להשוות את זה, לזה שערב רב, כולל, אתה יודע, תמונות, רגע, אני משלים, נשבע לך עוד 15 שניות, של לראות את התמונות של פריצה אלימה לתוך בסיס של צהל, שאצלי צהל זה נמצא כמו הקאבה, אתה יודע, האבן הקדושה הזה, ואחר כך טלטול של הדלתות, עוד רגע היו משחררים את האסירים גם, בשני בסיסים, תשמע, זה עם נשק, זה דבר מטורף, איך אתה משווה את זה אחד השני?
זוכר ש... אבל מפגינים פרצו לתחנת משטרה, כי אחד העצורים באיילון היה שם, אתה זוכר? מתי מפגינים פרצו לתוך תחנת משטרה ולא עשו מזה רעש?
קודם כל עשו מזה רעש, שנית זה מקרה יחיד, שלישית יש הבדל בין תחנת משטרה לבין צהל, ורביעית זה היה מאוד לא בסדר. סליחה, אתה צודק לגמרי, זה ארי ואני פה בסליחה.
אני אגיד לך, זה בדיוק מה שרציתי לברוח ממנו, בן. אני יכול לספר לך שאתה צריך לבוא במוצאי שבתות ולראות את מה שקורה מול בית ראש הממשלה עם כל הזמבורות וכל הצפצפות וכל הטופי.
אבל אני אספר לך שהיית צריך לבוא ולראות מה קורה מול ראש הממשלה בנט.
רגע.
אגב, היה הרבה יותר גרוע, זה היה בנם פחות זמן.
שנייה, ואזרחים
שעובדים... הוא לא עשה כלום האומלל. לא היה לו 7 באוקטובר, לא היה לו 8 בדצמבר, לא היה כלום.
רגע, תן לי, אבל בן, תן לי, שמעתי אותך רוב קשב, תשמע אותי גם.
לא, לא יכולתי להתאפק.
שניים, שלושה משפטים, אני יודע.
לא, כשאתה אומר לי מול ראש הממשלה, נו, בחיית.
לא, אבל אתה רואה אזרחים...
לא קראתם לו בכלל ראש הממשלה, הרי, בוא.
בן, אתה רואה אזרחים יורדים ומתחננים על נפשם, אני אזכיר לך גם את המקרה המצמרר של אדם ששבר את השמשה האחורית לרכב שבו שהו 3 ילדים, מפגין שמאל, אנרכיסט, לא, אתה יודע מה, חבל למפגינה שמאל, הם אנשים שזכותם הדמוקרטית.
וזה שדרס את המפגינים וחזר לעבודתו.
עכשיו, מזה בדיוק...
אמרת שאתה לא רוצה ללכת לשם.
יפה, מזה בדיוק רציתי לברוח ולומר לך את מה שאמרתי לאחותי, אם אנחנו כל הזמן נצדיק את עצמנו ונבחן איפה אנחנו היינו זה וזה וזה, לא נגמור. יש שם תורם לשני הצדדים. עכשיו צריך ימי בין המצרים, צריך לעצור, וכל אחד מסתכל על עצמו, עושה חשבון נפש עם עצמו, ואומר, מה אנחנו מבשלים לילדים שלנו? מה אנחנו מבשלים?
ננצל את האמירה הזאת שלך כי היא חיובית, כדי לעצור פה, אין לאריה ולי שום דבר להעיר על יש השם, ובואו נעצור, אנחנו בין המצרים, סבבה.
תודה רבה.
כל טוב, שלום שלום.
תודה, ושיהיו בשורות טובות ופרסומות טובות גם. חברת הכנסת נעמה לזימי, ממפלגת העבודה, שלום.
ערב טוב.
שלום, ערב טוב, בדיוק אני יוצאת מאזור הגליל העליון, ממג'ל שמס.
רגע, זה יותר מעניין. יש לנו הרוג.
הרבה דברים מעניינים. כן, אנחנו אגב כשיצאנו גם ראינו את הפגיעה בגושרים, עוד לא הבנו שזאת אותה פגיעה, ראינו רק את האשן בדרכנו עם הרכב.
אז ספרי לנו רגע איך זה נראה להסתובב שם היום, עוד יום קטלני.
תראה, אנחנו באנו קודם כל לשמוע הצרכים, כן, אז סיירנו גם בבית החולים, פגשנו גם את הילדים הפצועים ואת ההורים שלהם, וגם אחר כך כמובן ניחומי אבלים. בעיקר יש צורך וכמיהה שתהיה מדינה. זה נשמע ככה פומפוזי, אבל באמת הרגשה היא שאין מדינה ואין אחריות. וזה הדבר הכי חשוב לומר. למשל, בבית החולים, כששאלנו על הצרכים ומה קורה אם נפתחת החן, זירה צפונית, נמצא לנו שיש רק 200 מיטות ממוגנות. תשמעו, זה אירוע מאוד 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 מורכב. בית חולים זיו הוא בית חולים שאמור להיות קולט, בטח בשלבים הראשונים, אם אכן נפתחת מלחמה או חזית צפונית, לא עלינו, ויכול להיות...
בית חולים שנפגע כבר בסבבים קודמים, זה לא פעם ראשונה.
נכון, לכן גם מגנו חלק מהאזורים ויצרו עוד תשתיות, אבל זה בהחלט לא מספיק. וצריך להבין שגם התשתיות האזרחיות הן חלק מהסיפור הביטחוני, כי אין העורף שלנו. אין קו ההגנה ואין גם הוודאות וכל מה שצריכים כדי באמת לייצר אפשרות מיטיבה, גם למערכת הביטחון לעשות את שלה. עכשיו, לגבי הפגיעה שהייתה, אני אפילו רוצה להגיד, אנחנו ממש, תודה, נוסעים, הצפון בהחלט ניכר שהתנועה בו ירדה, וזה כל ביקור מחדש מחמיר לב, ולא הבנו, כשראינו את האשן מלידינו, לא הבנו שזאת אכן פגיעה, רק כחצי שעה אחר כך הבנו שזה מה שראינו בדרך. אז זאת המציאות של תושבים פה, וזה בהחלט מטריד, וגם מג'דל שם, פשוט אתה יודע, אי אפשר להסביר את ה... תחושה הכואבת והבלתי ניתנת להכלה של הביקור נגיד במגרש, ולהבין שבמקום הזה כשהילדים רצו למיגונית, הקטע נפלה בסמוך למיגונית, וככה נוצר האסון הזה, שהם רצו להגן על עצמם, וזה שובר את הלב, זה פשוט לא נתפס.
זה פשוט בלתי נתפס, ומי שראה את התמונות...
כשאת מדברת שם עם אנשים במג'דל שמס, את שומעת מה? הם אומרים למה אין תגובה של צהל, או שהם אפילו התייאשו כבר גם מזה?
חשבתי שזה מה שאני אשמע היום, אבל אולי היום היה יום ככה, שדברים ככה יותר התיישבו, הם פשוט אמרו, אנחנו רוצים להיות ביחד. אנחנו ממש מבקשים מהמדינה להיות פה, לא רק שכואב לנו. בבקשה, תחבקו אותנו גם בשגרה. אמירה כל כך בסיסית, אני חייבת להגיד, זה הרבה מעבר לחובה לתגובה או לכעס על מה שלא היה, אלא פשוט, אנחנו רוצים להרגיש שיש מדינה גם כאן. איזה בסיסי זה, וזה גם מאוד מאוד כואב, בעת ניקום אבילים לשמוע את המחשבות האלו ואת האמירות האלו.
קורא לי בבשר לעבור עכשיו לנושא השני,
כן.
אבל ניצלנו, אנחנו כל היום מחפשים מי הכי נכון שיעלה מהצפון, ומקבלים אותך ככה בחינם, יורדת משם. הגשת תלונה לוועדת האתיקה, ממש היום או אתמול, נגד ניסים נכון. וטורי וצבי סוכות, שפרצו לבסיס. אגב, את לא היחידה, נדמה לי שחברות הכנסת, אפרת רייטן הגישה תלונה בהקשר הפלילי.
נכון, אגב, אפרת
וגם מירב בן ארי.
נכון, צודקת לחלוטין, אני בגלל שהם כבר הגישו ליועמ"שית, אני הגשתי לוועדת האתיקה כדי למרצות את כל התהליכים.
אם יש עוד חברי כנסת שרוצים להגיש תלונות שיגישו אליי, אז זה כאילו, זה גם
אפשר. בן מרכז את התלונות.
עכשיו ספרי לנו מה התלונה, מה הסיפור, ארי הוא מומחה לוועדת האתיקה.
נכון.
כן, בוודאי, גם אני זוכרת שהייתה בראיון הקודם, דיברנו גם על החסינות הפרלמנטרית ועל ההפגנות, שגם ארי הפגין בעבר, גם אני, ועל הסיפור באמת של חסינות ואיפה היא עומדת. פה הדבר הזה להגיע לתוך מתקן ביטחוני בעת מלחמה, זה עובר על חוק החסינות הפרלמנטרית. ולא רק להגיע, אלא לפרוץ אליו, כן? לפרוץ, זה לא המרחב הציבורי שמאפשר לנו גישה כל מתקן ציבורי. זה מדובר בבסיס צבאי. מעבר לכל הסיפור הזה של פירוק הצבא, שהוא בעיניי אסון גדול מאוד, ואנחנו צריכים להתעכב רק על זה, אבל רק להגיד רגע כחברי כנסת ושרים, לפרוץ למתקן צבאי, שבוודאי שיש שם אלמנט ביטחוני, ועוד בזמן מלחמה מחייב חקירה פלילית מעבר לוועדת האתיקה. כמו שאמרתי, אני הגשתי לאתיקה בגלל שחברותיי מירב בן ארי ואפרת רייטן כבר הגישו ליועץ המשפטי לממשלה, אבל חשוב להתעכב כאן, הדבר הזה הוא פלילי לחלוטין. הוא כבר לא איזה פלפולי ככה עניינים על מה גבולות המחאה הלגיטימית, אלא פריצה לבסיס צבאי בזמן מלחמה והפרעה לכוחות הביטחון. חברים, זאת התפרקות מוחלטת, ובזמן מלחמה אני מדגישה את זה הרבה יותר. לא, אני קודם כל רוצה סנקציות, כי מה שאנחנו רואים פה שאף אחד לא מגנה, הרי מה קורה כאן כל הזמן?
א', גינו, ב', יש לי שאלה
את החזר מחכים. לא, לא איזה דיבור עלום על קהל שפורץ, אלא מי אמר חברי הכנסת והשרים האלה לא רואים מהפוליציה? מישהו אמר את זה?
יש לי שאלה אלייך, מישהו אמר שאת כשחסמת את איילון לא ראויה להיות חברת כנסת?
תשמע, אני לא מוכנה לשתף פעולה עם ההקבלות האלה שהן פרי של
מחלת הרע.
לא, אני לא מוכנה. לא רק שזה לא דומה, אני מדברת על בסיס צהלי, שגם כתוב במפורש, הדבר הזה לא עומד בחוק החסינות. ההקבלות הללו, שכל פעם אתה נתר סימטריה, כדי לחמוק מאחריות, הן לא מקובלות ולא לשתף עם זה. לא כתוב
בחוק החסינות, בסיס צבאי, אני יודע מה הוא חוק החסינות.
כתוב עבירה על הביטחון, ואנחנו בזמן מלחמה ויש המעצר, אני מתקשת. פגיעה
בביטחון המדינה כתוב.
אז רגע, סליחה, בסיס שבו עצרו.
יש פסיקת עליון, פרסמתי אותה היום, מה שנעשה אתמול, הוא נגד הפסיקה, פסיקה רלוונטית, על הכניסה בתוך מלחמה בסיס הצבאי, זה לא בחסינות, אבל בסדר.
זה לא בחסינות, נכון, אבל זה לא פגיעה בביטחון המדינה.
אני חושב שאם הרמטכ"ל
אמר את זה, כדאי לנו להקשיב, אבל זה כבר ויכוח.
אריה, כשמחפשים את החיילים שנשמעו לתקולות כדי
חברי הכנסת חיפשו את החיילים?
תקשיב, המון המוסד שהגיע, הגיע לשם, החקים גיבו אותם, וכל הכבוד, אני לא עושה פה קישורים מפורחים.
אולי הם אומרים את האמת שהם רצו להרגיע את המון המוסד, אינני יודע, אבל בסדר, לא, זה בסדר להגיש תלונה, אני רק מציע לא לעשות את זה.
אני חייבת גם שאנחנו נשמור על איזושהי יושרה כאילו בתוך העניין הזה.
אני רק מציע...
יש הבדל בינה להגיד, רגע, אריה, לא, אני מתקשת להגיד את המשפט הזה. כשחק מנסה לפרוץ לבסיס, הוא לא מרגיע את המון, אתה יודע, זה בדיוק המון, למה לשתף עם זה פעולה? למה כל פעם שהם עושים איזה פליק פלק לאחור, אנחנו מתיישרים מדפי המסרים של מכונת הרעל? אני לא, למה לשתף עם זה פעולה? הרי זה לא עניין של ימין ושמאל. זה עניין של שלמות המדינה, וזה עניין של מערכת הביטחון וביטחון ישראל.
אני מסכים איתך, אני רק מציע שמי שיש לו חמאה על הראש, שלא יצא לשמש. כי מי שהפר את החוק...
אני מסכימה איתך חד משמעית, אבל הגנה על זכות ההפגנה היא לא עומדת בזה, ואני לא קבל את זה. האתיקה.
טוב, זה היה ככה, אף אחד לא היה מגיש תלונה.
אריה, אני מתעקשת לשים את החופש ההפגנה והמחאה, והעמידה שלי לצד המפגינים למען הדמוקרטיה.
אבל זאת עבירה פלילית לחסום כביש.
לא, אני מצטערת, אריה.
לחסום כביש, עבירה פלילית.
כמעט בכל הפגנה גדולה יש
חסימה. נכון.
לא, אריה, אני
מצטערת.
אתה שוב משווה את זה לפריצה לתוך בסיס צבאי.
לא, אני אומר מי שיש לו חמאה לראש, ועבר עבירה פלילית שלא יגיש תלונה.
אני מצטערת, אין לך מה על הראש, אני אלך עם המפגינים למען הדמוקרטיה ולמען השבת החטופים וחטופות לאן שילכו, ואני לא מתכוונת שיקפלו אותי בגלל הסימטריה המזויפת הזאת,
בלבד שלא תפרצי לבסיסים צבאיים במלחמה.
לא, עולם לא עשת, אני בניגוד למשתמש שברח מצהל,
אז למה לא עוצרים אותה?
אריה, בניגוד למשתמש...
למה לא עוצרים אותה? כי יש אכיפה סלקטיבית.
אתה קראת למרי אזרחי, זה לא יאמן,
ואמרתי שאני מוכן לעמוד לדין.
נו, בסדר, ולכן עכשיו מותר לך לפרוץ לבסיס צבאי?
אני רוצה משפט רגע.
לא, זה הדוגמה.
בניגוד לנער הגבעות הפוחז, שלא התגייס לצבא ולא יודע מה המשמעות של פריצה לבסיס צבאי, אני הייתי קצינה ממשרד הביטחון, ואני מצפה שעיתונאים ידעו את ההבדל. אל תעשו את הסימטריה הזאת, אני מבקשת לכבד גם את הדיון. בדיוק שאין סימטריה. אני הצבא בעיניי, הוא קדוש במובן הזה, בטח בזמן מלחמה. לא רק שלא הייתי עושה את זה, אני מצליח
להבין איך אתה חושב שמותר להפגנות מהצד שלך,
אני אומר דבר אחד, עבירה פלילית היא עבירה פלילית.
אבל זה לא קשור לפריצה לבסיס צבאי, העבירות האלה נעשות בכל מחאה. תגיד, אתה לא שומע את עצמך? אני לא מבין, מה זורם לך בגוף? אני לא מצליח להבין את זה עד שאני יודעת פעם קודמת.
אני שונא צביעות, ומי
זה לא קשור לצביעות, אתה צבוע בכל הפגנה של אתיופים ושל חרדים ושל ימנים ושל שמאלנים, בדרך כלל זה אפילו בשקט עם המשטרה, ואתה מנופף עכשיו בשטות הזאת של העבירה הפלילית כשממול המוני פורעים פורצים לבסיס של צה"ל. תתבייש.
אני אומר לך שלפרוץ לתחנת משטרה זאת עבירה פלילית, ולחסום את איילון עם מדורות זאת עבירה פלילית, ולפרוץ לבסיס צבאי זאת עבירה פלילית.
אנחנו עכשיו מדברים על עבירה ביטחונית.
אתם צבועים, אתם אומרים זה לא דומה. עבירה פלילית, זה רק סעיף.
אייטם הסתיים.
זה לא דומה על פי חוק.
גם ככה אפשר לסיים אייטמים.
לא, אבל אני כן אגיד משפט בכל זאת.
מה זה משפט? אתה יודע ששעה היא כבר...
לא, אני רוצה להזכיר שאנחנו, ההפגנה למען הדמוקרטיה, הזהירה בדיוק מזה, מהמיליציות האלה, מפירוק הצבא ומערכות השלטון והחוק.
אבל אתם עשיתם בדיוק אותו דבר, ופגעתם בצבא.
אתה מנגח אותנו על מה
שהזהרנו
ממנו שנה.
עכשיו אתם, הצבא
הוא קדוש. לא, הממשלה מתאמרת והמוזכרת פוגעת בצבא.
היה אינסטינקט לסיים את האייטם מקודם, ולא האמנתם לי. פרסומות. עדי קרמי לשעבר בכיר בשב"כ, שלום.
שלום וברכה.
לא נשארנו הרבה זמן, אבל זה נשמע פרשה מוזרה. עובדת שב"כ ושני אזרחים מואשמים במסירת מידע סודי, סיכנו חיי אדם באופן ממשי. מה זה בעצם הדלפה של איזה פעולה במסגרת...
אני אפילו לא הייתי קורא לזה הדלפה, פטפטת מיותרת בנושאים מסווגים, עובדת שהיא למעשה מזכירה בארגון שנחשפה למידע, דיברה על זה עם גורמים לא מוסמכים, עם גורמים מחוץ לארגון, זאת עבירה ביטחון מידע משמעותית מאוד, כי למעשה כל אדם שעובד בארגון שנחשף למידע יכול להביא גם לחשיפת מבצעים ולפגיעה בחיי אדם. כאן צריך להגיד, השירות פעל במהירות גם בתחום הפלילי וגם המשמעתי, איתר את הדליפה, עירב את המשטרה, טיפל בזה ביוזמתו, וזה נחשף כמובן לציבור. הדברים, כל עובד שבק, אסור לו לדבר על תחומי העיסוק שלו, על תחומי החשיפת המידע שלו בעבודה לגורמים מחוץ לארגון. זה ארגון חשאי, לכן הוא גם לא מתקשר החוצה, לכן גם העובדים הם פועלים בחשאיות, הם לא מזדהים כעובדי שבק. והנושא מטופל.
עובדי משרד ראש הממשלה, כשאומרים לי משרד ראש הממשלה, אני יודע, אף אחד לא יתנדב להזדהות כעובד ראש הממשלה, אלא אם הוא משהו אחר. אבל תגיד לי משהו אחר. אני מבין שלא מדובר בריגול, וגם לא באיזה הדלפה אידיאולוגית, נוסח ענת קם בפיקוד מרכז.
לא, לא, לא. ממש לא. מדובר פה בהתנהגות שהיא... של פטפטת מיותרת, של אולי התרברבות, אולי רצון להראות שהיא מכירה ויודעת ושהיא משפיעה אולי, אני לא יודע, אבל בכל מקרה זה לא גם נמסר לגורם עוין או לאיזשהו...
זאת אומרת, זה לא לסינואר כמו שבזמנו...
לא לסינואר ולא לגורמים שיעשו עם זה משהו.
אבל אולי לעיתונאים...
לא, גם לא לעיתונאים, ולא הייתה כאן מטרת זדון או איזשהו...
אז תוותרו לנו, פתפתה קצת, הורידו לסתירה, למה צריך לזרוק אנשים במשפט?
נדבר עם רונן בר, ואני אגיד לו, שמע, תעשה ג'סה, אבל באמת שכל עובד בארגון מחויב לערכי הארגון, לשמירת סודיות, שזה חלק מהערכים של הארגון, וכל קטן, אתה יודע, קטנה כחמורה, כי בסוף באמת...
תגיד, עדי, שנייה, פתאום נזכרתי באיחור. איך ראית את מה שקרה אתמול? אתה יודע, הרבה אנשים אמרו לי, איפה השבק? כשראו את המונים פורצים לתוך בסיס צבאי, היה פה מקום להתערבות של השירות?
קודם כל השירות העביר התראה למשטרה, בנוגע לפחות לבית ליד, אבל מה זה התערבות של השירות? תראה, אנחנו בסוף נמצאים במדינת חוק.
הוא שואל על תקילה.
אני חושב שיש לשנות תרבות זה דבר שהוא הרבה יותר מסובך לפעמים מאשר לשנות, נקרא לזה, חוק. ויש כאן אחריות של המנהיגות. וראש הממשלה, נשיא המדינה, הציפייה מהם שהם יתמכו במערכות של החוק, ברשות המחוקקת, ברשות המבצעת, ברשות השופטת. הכל התחיל בזמנו שראש הממשלה עמד והכריז, אנחנו חייבים רשות שופטת טוב. חזקה ועצמאית.
עדי קרמן, נגמר לנו הזמן.
ואז התחילו החקירות, ואז התחילה המשטרה, ואחר כך עברו לפקליטות, ואחר כך עברו למשפט, ועכשיו מגיעים גם לצה"ל.
תוכנית הסתיימה, תודה עדי קרמן, יוכים מפיקים אסף נבו שני רומנו, אחרי השידור סתיו קורנס שקד מורג, דיגיטל עידות טובת, אחי אדלוק ואסף חרמוני ספורטים, קופמן וצביקה שרף, וואלה, חמש שניות לסיום. אם נחיה מחר,
שלום לך, אני מקווה שמחר תהיה מלחמה, ונוכל להפסיק להילחם בינינו.
בדיוק. לא, לא, מה פתאום, מלחמה.